שלום רב, כאן אתי קצבורג בפודקאסט על הורים בקורונה והתמודדות. שוב היום אנחנו עם דינה קורול, ביבליותרפיסטית ומלווה הורים וילדים בהתמודדות, בהתמודדויות של יום יום, ולוקחת אותם למקום של הזדמנויות. דינה בקורונה הייתה לעבודה מאוד קשה, כמו שאמרנו בפרק הקודם, דיברנו על נושא השיעמום, ועכשיו בפרק הזה אנחנו רוצים לדבר על נושא שמעסיק כל הורה בימים האלה, וזה בעצם משמעת וגבולות. חזרנו לגבולות 67. את האמת שזה לא בדיוק ככה, אבל כן, חזרנו לגבולות 67 במה שקורה, כל מה שהיה לפני הקורונה מבחינת הגבולות והסדר והמשמעת שהיה לנו בבית, אחרי הקורונה הזאת חזרנו לגבולות הקודמים, נפרצו הרבה מהם, ואני חושבת שאין הורה שעכשיו שומע אותנו, שזה לא ממש מעסיק אותו ומדיג אותו, כי כל מה שהוא בנה נפרץ כמו סכר. מה יש לך לומר על זה?
כן, אתי, זהו, לא חיכיתי, פרצתי.
דימים.
אני רוצה לשאול אותך, אתי, באמת כל מה שבנינו נפרץ, זהו, נחרב עולמנו, אין לנו שום גבול, יש תוהו ובוהו, מוחלט.
את באמת שואלת?
אני שואלת, באמת. כי אני שומעת אותך ואני שומעת דרכך הרבה הורים.
אוקיי, תראי. בוא נגיד שנחלק את זה לשתיים, כי בחלק הראשון של הקורונה חד משמעי כן. זאת אומרת, כל מה שחשבתי שהצלחנו לבנות, נפרץ. כי קרה כאן משהו חסר תקדים, בסדר? לקורונה לא היה תקדים. להתמודדות של הורים בתוך מצב שבו לא נותנים להם לצאת מהבית, חזרנו לעוצר, חזרנו לכל מיני סגר, למושגים שבכלל לא ידענו עליהם.
נכון, רק בהיסטוריה.
כן. רק בהיסטוריה, ופתאום חווינו איזושהי היסטוריה. ממילא גם כל מה שקשור בגבולות והתמודדות, זה משהו ש... בגבולות ומשמעת, זה משהו שכאילו, כל מה שידענו עליו, כבר לא. בוא נגיד את זה ככה. אז, אבל, ברוך השם, אחרי שקצת באמת התחלנו להתרגל לקורונה, אפשר לקרוא לזה להתרגל, אז כן, הדברים האלה קצת השתנו. אבל תגידי לי, את מהצד שלך, מה את חושבת? האם באמת זה בלתי הפיך?
תראי, אני רואה את המצב קצת אחרת. אני חושבת שהייתה ועדיין יש טלטלה גדולה, בטח בהתחלה כשהיינו פשוט באלם ממה שקורה, ולא הכרנו את זה, ובאמת התופעות האלה הם פשוט תפסו אותנו לא מוכנים ולא היה לנו דרך להתכונן, אבל אני חושבת שכל מה שבנינו הוא לא נהרס, ממש לא. אנחנו כן רואים כל מיני תופעות של תוך כדי הקורונה ופוסט התקופות האפלות יותר. נכון שכל מיני דברים התעררו וכל מיני אחיזות הם השתחררו, נכון בהחלט. אבל אני ממש לא כל כך פסימית, ואני גם רוצה לעודד את ההורים, כי אני חושבת שכל ההשקעה שלנו היא בוודאי לא הלכה לטמיון. מה שכן, אנחנו פתאום מצאנו את עצמנו, עם עצמנו ועם הילדים, במרחב קטן, ועם איזה שהם סדרים וגבולות שאנחנו מכירים אותם, והמציאות השתנתה, לדוגמה, זמנים כשהולכים לישון, כשקמים, אם זה מדובר בילדים קצת יותר גדולים, אבל גם לא מתבגרים. זה פשוט הגיל ירד, גם ילדים ממש קטנים, פתאום הלכו לישון מאוחר, נכון? זמנים של ארוחות, כל מיני, זמן מסך, נכון? כל הדברים האלה, למידה מרחוק, איך מתמודדים עם זה. עכשיו, אני חושבת שבאופן כללי אנחנו כהורים עסוקים הרבה מאוד בגבולות, ויש לי הרבה עירורים על זה, כי גבולות זה חלק חשוב בהורות, אבל הוא לא חלק היחיד ולא הראשון. הגבולות הם מתקיימים במסגרת של הקשר שלנו עם הילד, וכשיש לנו קשר קרוב עם הילד, כשהילד רוצה להצטרף אלינו, כי הוא קרוב אלינו, כי הוא מרגיש שאנחנו איתו באותה קבוצה. זה כמו בכדורגל, נכון? יש שתי קבוצות, אז הוא משחק איתנו, הוא לא בקבוצה הנגדית. אז כל העניין של הגבולות הוא פחות מעסיק אותנו. זה נכון שכל פעם שאני כל פעם כשהייתי מגיעה להרצאות פרונטליות ולסדנאות, אז הייתי שואלת, מה הדבר הכי חשוב שהילד צריך? והקלה אומר, גבולות, כמעט כולם. נכון? עכשיו, הגבולות הן תוצאה כבר.
כי הגבולות זה סוג של מבחן הורי כזה.
מבחן של מי?
לא, כהורה, אני אומרת לך שזה סוג של כאילו מבחן הורי, למה? כאילו עומד מולי ילד ומבקש משהו, ונגיד, ואני לא רוצה אותו, אז כאן זה המבחן שלי כהורה, כמה אני מסכימה לו, מה אני לא מסכימה לו וכו'. זה תמיד, שוב, זה חוזר אלינו. הגבולות הן שלנו, לא של הילדים.
זה מאוד נכון. תראי, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו חווים את הנושא של הצבת גבולות כאיזושהי אינטראקציה עם ילד שהוא מנסה להפעיל עלינו מניפולציה, ואנחנו צריכים פה להתגונן או להיות מאוד מאוד חזקים. אבל אם אנחנו נראה באמת בכל מיני התנהגויות מפריעות של ילדים, וביניהם לא משנה מה, ניג'וזים, הפרת כללים, אם אנחנו נראה בזה ביטוי לצורך שיש לילד כרגע, שהוא לא מקבל מענה, והצורך של הילד הוא בא לידי ביטוי בצורה כזאת של התנהגות מפריעה, אז אנחנו נתייחס לזה אחרת. זה לא אומר שאני צריכה עכשיו לוותר על כל הכללים שיש לי ועל כל העקרונות, ממש לא.
כן.
אולי ניתן דוגמאות, כי אנחנו מדברות קצת תיאוריה, דוגמה, נכון?
אני אתן דוגמה, שסתם זה משהו מעניין ששמעתי מהרב אדלשטיין, שבעצם שאלו אותו, הרי פתאום, נגיד, ילדים לא קמים לתפילה, שזה הדבר הכי, אנחנו, את יודעת, כחרדים, יש זמני תפילות, זה נורא נורא חשוב, ופתאום ילדים בישיבה, שהוא רגילים לקום בשבע בבוקר, פתאום אין ישיבות, אומרים להם, לא, אין בית כנסת, לא, אין סדר, אין כלום. וכאילו, הורים שאלו אותו, את הרבה זה של מה לעשות, אז הוא אמר, לא, תיתנו להם, אל תלחיצו אותם, אל תשגעו אותם לקום וכולי, כי יש הורים אומרים, לא, אוי ואבוי, אם הילד לא יקום בבוקר עכשיו, ייחרב העולם. ופה דווקא הרב אדלשטיין אמר לו, להיות מאוד מאוד רכים עם הילדים, כי אחד זה גם בגלל שגם להם קשה המצב, ואם עכשיו תקשה על ילד פה, נגיד, בתקום בבוקר מוקדם, ולא משנה מה יהיה ותספיק וכולי, זה יעשה נזק הרבה יותר מאשר תועלת.
אני רוצה להציע, בהמשך למה שאת אומרת, הסתכלות באמת על הגבולות. אם אנחנו לא נתמקד על גבולות כגבולות, כן? נתמקד על המרחב הזה שבו הקשר עם הילד שלנו מתקיים. זה המון דברים. נכון, הגבולות תופסים אצלנו הרבה מאוד מקום, כי הם באמת לוקחים הרבה אנרגיה והרבה התעסקות, אבל זה לא חייב להיות ככה. כי אם אנחנו נסתכל על הקשר עם הילד, נכון? אז יש בו המון דברים. יש את השיחות עם הילד, יש את המשחק עם הילד, זה תלוי בין כמה הילד. יש כל מיני דברים פיזיים שאנחנו עושים בשביל הילד, נכון? יש זמני אוכל, לא משנה מה. חלק מהזמן הילד לא עושה את מה שאנחנו רוצים, גם בזמנים הרגילים, וזה כן. בסדר. אני חושבת שאחד הנזקים הגדולים של המסרים שאנחנו מקבלים כהורים כל הזמן, זה שהילד חייב לשמוע מפעם הראשונה. אנחנו רוצים לגדל רובוטים? זה התכנון שלנו? הרי לא. לכן, הרבה פעמים הילד לא ישמע לנו מפעם הראשונה, וזה בסדר. שאלה אם אנחנו נצטרך להגיד 20 פעם, פה בואו נשאל את עצמנו עוד הרבה הרבה לפני 20 פעם. אבל אם אנחנו נשקיע בקשר, אם אנחנו נשקיע בכן לייצב גבולות איפה שזה צריך, אבל לא נתאבד מה שנקרא על הדברים שהם שוליים, שהם לא חשובים. לפעמים, באמת בזמנים, כמו שאת אומרת, זמן הקורונה, לא שחליל את זמן תפילה זה לא דבר חשוב, אבל בזמנים כאלה, יכול להיות שאנחנו באמת צריכים להגמיש את זה, במיוחד, טוב, אולי על זה נדבר בפודקאסט הבא, שמתבגרים הגבולות, אנחנו כבר צריכים להבין איפה הגבול של הגבולות של עצמנו.
כן.
נכון? עכשיו, עוד דבר נוסף, בנושא שהוא קשור לגבולות, אנחנו צריכים לזכור, הילדים הם לומדים איך להתנהל בעולם הזה, הם חדשים עדיין כאן. גם אם זה ילד בן 10, הוא עדיין לומד, נכון?
עדיין.
כל מיני דברים חדשים. לכן, אם נסתכל על כל מיני דברים שהילד מתמודד איתם, הוא לא מקשיב לנו, הוא לא רוצה עכשיו לאסוף את החפצים שלו, הוא לא הולך לישום בזמן, כהזדמנות שוב לאימון רגשי. ואימון רגשי כולל בתוך המון המון דברים. אנחנו לא נצטרך להתעסק בגבולות בעיניי, גבולות זה בערך 20% של, מתוך הקשר שלנו עם הילד. 80% זה קשר. אבל כן, צריך להשקיע גם ב-20% האלה.
כן, אבל גבולות, אני אגיד לך מה, גבולות, אנשים רוצים, מה הסיבה, אחד הדברים. אנשים רוצים שהילדים שלהם ייצאו by the book, אוקיי? לפי הספר, לפי כמו שהם רצו.
ומה כתוב בספר הזה?
זה לא משנה, אבל לפי מה שהם תכננו, ולפי מה שיגידו בחוץ. תחשבי שילד, הוא לא מספיק שומר על הגבולות כמו שכהורה את חושבת או מתכננת. ואז מה קורה? רואים את זה בחוץ. איזה תעודת עניות לי כהורה שהילד שלי לא שומר על הגבולות שלי, למען השם, אני לא מצליחה להשתלט עליו בדברים מסוימים. זה בסוף מה יגידו. בסוף אנחנו מונעים מהדבר הנורא הזה, של מה יגידו בחוץ, ואיך יראו את זה, ואיזה מין סוג הורה אני, שאני לא מצליח להשתלט על הגבולות.
אז תראי, אנחנו בסופו של דבר, כמו תמיד, אנחנו מגיעים לעצמנו, למה יש לנו בתוכנו, נכון? תראי, אם הערך העצמי שלנו נמדד לפי ההתנהגות של הילד שלנו, אז אנחנו באמת בבעיה קשה. אני לא אומרת, אנחנו כולנו מושפעים מאיך שהילדים שלנו מתנהגים, זה לא יכול להיות אחרת. השאלה עד כמה זה משתלט עלינו, שאנחנו מרגישים צורך להשתלט על הילדים שלנו.
אז אנחנו, את אומרת, כן. את בעצם נוסנת פה נתון מאוד מעודד, כי את אומרת ש-20% רק בתוך כל ההורות שלנו זה גבולות, וגם בתוך ה-20% הזה יש לנו פה הרבה מרחב מחיה שאנחנו צריכים לדעת לחיות איתו, ואנחנו... בעצם הגבולות הם סוג של גבולות גמישים לפי מה שאת אומרת, זה אפילו סוג של זה לא גדר תיל, אלא זה גומי.
תראי, יש גבולות שהן בהחלט גדר תיל, יש גבולות שקשורים לבטיחות, למוגנות של הילדים, לבריאות שלהם,
כן, אבל אנחנו מדברים כרגע על משמעת, על גבולות של משמעת.
הגבולות של המשמעת הם גבולות שהם חייבים להיות, אבל אנחנו צריכים להשקיע בלבחון את הגבולות שלנו, כי הרבה פעמים אנחנו מגיעים להורות, הדברים מתגלגלים. נכון, יש לנו איזושהי פנטזיה בראש, איך הילד שלנו ייראה. באיזשהו שלב, במוקדם או במאוחר, אנחנו נגלה שהפנטזיה הזאת היא לא מציאותית, התמונה שיש לנו בראש היא לא תואמת את התמונה באלבום. לפעמים אנחנו ננסה בכוח להתאים את ה... תמונות, וזה יהיה עצוב, ואנחנו נחווה שם, והילד שלנו הרבה קשיים.
ואם כן. עכשיו נחזור רגע לקורונה, והיה אוקיי. וגילינו שבעצם כל הגבולות נפרצו, והמשמעת רופפת יותר מתמיד, וגם גדר התיל רופף. והאם יש דרך לתקן אותה? ואם כן, איך?
אני חושבת שבהחלט. אני חושבת, תראי, זה מאוד תלוי בגילאים של הילדים, זה תלוי באיזה קשר היה לנו איתם, אז גם התהליכים האלה יהיה להם קצב שונה ומשמעות שונה, אבל אני מאוד אופטימית. אני חושבת שכן, בהחלט.
איך?
אני חושבת ששוב, קודם כל, זה שאנחנו נשב עם עצמנו, אנחנו נחשוב על ההורות שלנו ברצינות, לא כמשהו שעל הדרך, הרי הילדים הם חשובים לנו מכל, נכון?
נכון.
אז נעצור רגע, נעצור. נחשוב על מה אנחנו רוצים, מה הערכים שהם חשובים לנו, ולפיהם אנחנו רוצים להתנהל. ערכים זה לא סתם משהו שאת יודעת איפשהו במקומות המשעממים מדברים עליהם, הם באמת הבשר של ההורות. ונבדוק באמת מה הגבולות שאנחנו רוצים להציב, מה הדברים העיקריים. מה אנחנו רוצים? תמיד אני אומרת להורים, רגע, תדמיינו את הילד שלכם כשהוא יהיה בן 25-30, את מי אתם רוצים לפגוש? אבל רק דמיון חיובי. בסדר, נכון, החרדות יבואו, אז שימו אותם בצד רגע. מה אתם רוצים? איך הילד הזה ייראה? הוא כבר מבוגר, נכון? אז אתם תראו לאן לשוב, ותשאלו את עצמכם, מה שאני עושה היום, האם זה מקדם אותי לחזון הזה או לא? או הפוך, הוא מעכב אותי. כמובן, מה שקשור בגבולות ההשתדלות שלי, כי אנחנו לא יכולים הכל. לא הכל תלוי בנו.
אז שמת לב, שוב אנחנו, כמו במסקנה הקודמת, די חוזרים לבוא נחשוב עם עצמנו, מה נכון. עוד פעם, אנחנו כהורים מתכנסים אל תוך עצמנו, צריכים להתכנס לתוך עצמנו ולחשוב. מה אנחנו רוצים שיהיה, וזה בידיים שלנו, הנושא הזה.
נחשוב ונרגיש.
נחשוב ונרגיש.
כן, לגמרי. הורות זה לגדל את עצמנו, הילדים פשוט עוזרים לנו.
תמיד ששואלים אותי בני כמה הילדים, אז אני אומרת להם, 17 עד 8, אבל אני גדלה איתם ביחד, כאילו אני באמת מרגישה את זה, כי אף אחד לא מכין אותנו לדבר הזה שנקרא הורות, ואז אנחנו צריכים ביום אחד להתמודד עם מיליון ואחת דברים. וזה כיף לגדול איתם ביחד, לא?
זה כיף, אבל זה לא פשוט.
אז האמת שזה מביא אותנו לפרק הבא, שמדבר על התמודדות עם ילדים מתבגרים, שאז הכיף הוא מוטל בספק. כן, אבל הוא עדיין, זה מאתגר, אבל אם צריכים לצלוח את זה, זה נראה לי יפהפה. אז כן, בפרק הבא של הפודקאסט שלנו, אנחנו נדבר על התמודדות עם ילדים מתבגרים. תודה, דינה.
תודה, איתי.